כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos Oshashuoi Olvozo Vadati Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני חבב בייר תפשין עין זין, ממא לעומר תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, הדף ה-120, דף קוף חף. אתם מאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים, 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם שתי הערות, אודות אשר למדנו בדפינו היומיים הקודמים. הערה הראשונה, בדף קופטת זין. שם נאמר שמי שלא עלינו יש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם. ישב הסטייפלר בביתו וכונן על שיום ולילה באים להתברך מפיו. נענה אחד מתלמידיו ואמר שם הנוהגים הם כן, מפאת הגמרא אומרת כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם. חייך הסטייפלר חיוך רחב והחל מספר. בעת לומדי בישיבת נוברדו כשבביאליסטוק, היה שם משוגע אחד בשם מיכאל. מיכאל זה החליט שהוא אינו מיכאל המלאך, לא פחות ולא יותר. הילדים שאהבו להתאפל אליו פנו אליו ושאלו, מנין לך זאת? פתח והראה להם את כל הנאמר בספר דניאל על מיכאל המלאך, וסיים ואמר, הנה, רואים אתם, אני הוא מיכאל המלאך, אבל הילדים לא ירפו. אמת, שם מדובר על מיכאל המלאך, אבל לא כתוב בשום פסוק, שאתה הוא אותו המיכאל של ספר דניאל. אבל עלה, אין משוגע היה, חרה פה וקצף, כופרים אתם, אינכם מאמינים בתורה ובנביאים, אפיקורסים, פסוקים מפורשים בדניאל ואתם כופרים ממש. אף אני אומר לך, אומר הסטייפלר, הן כתוב ילך אצל חכם, אבל הקשר ביני לאותו חכם, סיים הסטייפלר בנבטנותו, דומה לקשר שבין מיכאל המלאך למיכאל ההוא. כך מתוך הספר פניני רבינו קהילות יעקב. עוד הערה, עודות אשר למדנו, בדף היומי אתמול, דף קוף יוטט, אפילו קטנה שבהם, מדובר פה על בנות צלופחד, לא ניסית פחותה מ-40 שנה. יהודי וילנאי נכבד פנה אל רב שלוימה זלמן מווילנה, תלמידו המובהק של הגר"א, כשמצוקתו ניכרת על פניו. ברוך השם הוא זכה להשיא את בנו היקר לבת טובים, אך לאחר החתונה התברר לו הפתעתו שהכלה מבוגרת מבעלה ב10 שנים. איני יכול לשאת זאת, הפתיר. נחמור רב שלוימה זלמן ואמר, במסכת בבא בתרא מבואר שהכתוב מנה את בנו צלופחד לפי סדר חוכמתן, מלבד בפרשת מסעי אשר בה הם נמנו, לפי סדר לידתן. זאת מדוע, שאל רב שלוימה זלמן, והשיב. הרי בנות צלופחד נישאו בגיל מבוגר, הצעירה שבהם עברה את גיל 40. לפיכך, לפני נישואיהם, מנו אותם לפי חוכמתם, לפי שלא אבו להזכיר את גילן. אבל בפרשת מסעי, אחר שנאמר ותהיינה לבני דודיהן לנשים, שוב אין הדבר נורא על כך, אם גילן יוודא ברבי. זאת מתוך הספר על התורה, ושני הדברים מובאים בספר מאורות הדף היומי. המלווה את לימודינו במפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשה בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמת טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב הוא כשפותח הספר יאמר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול כאמור למדנו את דף קוף יוטט ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג גם את התשובות. שאלה ראשונה, האם בני המתלוננים נטלו חלק בארץ בזכות אבי אביהם ובזכות עצמם? והתשובה היא, לברייתא אחת נטלו בזכות אבי אביהם ולברייתא אחרת נטלו בזכות עצמם. ונחלקו אם ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ או לבאי הארץ. או שלכול אלמה לבאי הארץ, ובברייתא הראשונה מדובר כשלא היו בני 20 שנה. שאלה שנייה, מדוע נקט שמואל דווקא יתידות אוהלים? התשובה, משום שבוודאי לכולם היו אוהלים במדבר. שאלה שלישית, במה הסתפק משה בדין בנות צלופחד ובמה הסתפק בדין המקושש? התשובה, בבנות צלופחד הסתפק משה עם ארץ ישראל נחשבת ראוי ומוחזק. כדי שיתלו חלק בחורה, ובמקושש יסתפק משה רבינו, באיזה מיטה לדון אותו. שאלה רביעית, מדוע כתוב בשירת הים תביאמו ולא תביאנו? התשובה, שנתנבו ולא ידעו מה נתנבו, שלא הם ייכנסו לארץ אל הזרם. שאלה חמישית, כתוב אתה עמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. כיצד היה סדר עמידתם? התשובה לרבי יושיע, לפני כל העדה והנשיאים אלעזר ורק אחר כך משה רבינו, ולרבי אליעזר באו לפני כולם בשעה שהיו ביחד. שאלה האחרונה על דף קופיות, אילו ג' דברים נאמרו על בנות צלופחד, והתשובה שהיו חכמניות, דרשניות וצדקניות. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלו דף קוף יוד ת' של מסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע. חפ"ו באייר תשע"ז מ"א לעומר תשע"ז עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו. ולימוד הדף ה-120 דף קוף חף של מסכת בבא בתרא בפרק השמיני של המסכת פרק ששמו יש נוחלין. את לימוד דף קוף חף אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף יוטט עמוד ב' 11 שורות מתחילת העמוד מן המילים ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הגמרא מבררת את פרטי המעשה של בנות צלופחד. אמר בתורה בספר במדבר פרק זך פסוקים א' וב' ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף ואלה שמות בנותיו מחלה נועה וחוגלה ומלכה ותרצה ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד למור. לשון הפסוק משמע שתחילה באו לפני משה ואחר כך לפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. תמאה הגמרא, האם אפשר הדבר שעמדו לפני משה ולא אמר להם דבר, לא ידע תשובה לשאלתם ועמדו לפני הנשיאים וכל העדה לשאול שאלה זו? הרי אם משה לא ידע מה להשיב, כל שכן שהנשיאים והעדה אינם יודעים. אלא אין לפרש את הפסוק כפשוטו, אלא סרס המקרא ודרשהו. פרש את הפסוק בהפך מהסדר הכתוב בו, שבתחילה עמדו לפני העדה ואחר כך לפני הנשיאים ולפני אלעזר, ובסוף לפני משה. וכתבה התורה את שמותם כסדר חשיבותם ולא כסדר המעשה. אלו הם דברי רבי יושיע. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, לא כך היה הדבר, אלא בבית המדרש היו יושבין משה רבינו אלעזר הכהן הנשיאים והעדה, והלכו בנות צלופחד ועמדו להם לפני כולם בבת אחת ושאלו את כולם יחד. ברר את הגמרא במייקה מפליגי, באיזה דין החלקו רבי יושיע ורבי אליעזר, שמחמתו פרש כל אחד מהם את הפסוק באופן אחר. ברר את הגמרא אמר סבר רבי אליעזר שפירש שבנות צלופחד שאלו את כולם יחד סובר, שחולקין כבוד לתלמיד, אף במקום רב. אף בפני הרב, כיוון שחשיבות היא לרב שמכבדים אף את תלמידיו, ונוח לו בכך, ולכן שאלו את אלעזר הנשיאים והעדה שהיו תלמידיו של משה רבינו, בפני משה רבינו. ומר סבר רבי יושיע, שמהפך את סדר המקרא סובר, אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, ולכן לא ייתכן ששאלו את התלמידים בפני משה רבינו, אלא ודאי שאלו תחילה את העדה, את הנשיאים ואת אלעזר הכהן, ורק אחר כך שאלו את משה רבינו. אילו רבינו גרשו מפרש להפך, שדעת רבי יושיע שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, ולכן קודם שאלו את התלמידים ואחר כך את משה, ואילו רבי אליעזר סובר שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, ולכן הלכו לפני משה מיד. ולפי פירושו, מה שאמר רבי אליעזר שבבית המדרש היו יושבים והלכו ועמדו לפני כולם, אין הכוונה ששאלו את כולם, אלא שאלו את משה, וכולם באו לשמוע מה ישיב להם משה. והלכתה אומרת הגמרא, ההלכה היא שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, והלכתה אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. מקשה הגמרא קשיא הלכתא הלכתא, הלכה אחת סותרת את חברתה, פעם אחת אתה אומר שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, ופעם אחת אתה אומר שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. תרצת הגמרא הלכתא הלכתא לא קשיא, אין זו סתירה. זאת כיוון, מה שאמרו שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, היינו באופן דפליג לירה ביקרה, כשהרב בעצמו חולק כבוד לתלמידו, ולכן נוח לרב שגם אחרים יחלקו כבוד לתלמידו. מה שאמרו שאין חולקים, היינו באופן דלא פליג לירה ביקרה. כשאין הרב חולק כבוד לתלמיד, ואז גנאי הוא לרב שאחרים יחלקו כבוד לתלמיד בפניו. וכן משה רבינו היה חולק כבוד לכל ישראל, וכן אלעזר לנשיאים והנשיאים לעדה. כך אומר הרשב"ם, ואילו היה דרמה מבאר שמשה רבינו חלק להם כבוד בכך שמינה את אלעזר לכהן גדול, ואת אלו לנשיאים ואת אלו לסנהדרין. ומשמע מדבריהם שמחלוקת רבי יושיע ורבי אליעזר, היא באופן שרבו חולק לו כבוד. ואילו תוספות במסכת סוטה דף מ עמוד ב, דיבור המתחיל שם מטמינה, כותבים, שהמחלוקת היא בין כשהרב חולק לו כבוד ובין כשהרב אינו חולק לו כבוד. אלא שהכרעת הגמרא היא שיש חילוק בין מקום שהרב חולק לו כבוד לבין מקום שאין חולק לו כבוד. הרמב״ם הלכות תלמוד תורה פרק ה' הלכה ח' כותב, אין חולקים כבוד לתלמיד בפני הרב, אלא אם כן היה דרך רבו לחלוק לו כבוד. וכותב ההגאות מימוניות בשם רבינו שמחה, שאין זה דווקא כשרבו חולק לו כבוד, אלא אפילו אם רבו מתכבד על ידי שחולקים כבוד לתלמיד, הדין הוא גם שחולקים כבוד לתלמיד בפני הרב. הוא מביא ראיה לזה ממה שנאמר במסכת סוטה בדף מ' עמוד ב', שביום הכיפורים אחר סדר העבודה, כשהיה הכהן הגדול קורא בספר התורה, שמש הכנסת היה נותן את ספר התורה לראש הכנסת, והוא היה נותנו לסגן הכהן הגדול, והסגן היה נותנו לכהן הגדול. אומרת שם הגמרא, שאף לדעת הסובר שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, מכל מקום באופן זה מותר, כיוון שעושים זאת משום כבודו של הכהן הגדול. ספר את הגמרא בשבחן של בנות צלופחד. תנא שנינו בברייתא, בנות צלופחד חכמניות הן, היו חכמות בדרך ארץ, דרשניות הן, ידעו לדרוש את התורה, צדקניות הן. כותב הבן יהוידע ששמות בנות צלופחד רמוזים בשמו של אביהם, כי צלופחד זה ראשי תיבות פאר לבנותיו, צדקניות, חכמניות, דרשניות. עוד רמז יש בשמו, שהרי אמרו חז"ל במסכת ברכות דף ל"ו עמוד ב' על אילן הנקרא צלף, שיש בו שלושה מיני פעירות שהן תמרות, אביונות וכפריסין. וזה רמוז בשם צלופחד, כלומר צלף חד, שכשם שהצלף יש בו שלושה מיני פעירות, כך היו לו בנות שנשתפחו בשלושה שבחים, חכמניות, דרשניות, צדקניות. ולזה אמרו, למה יגרה שם אבינו? כי אנחנו יש לנו רמז טוב בשם אבינו שנהיה חשובים כבנים. מבאר את הגמרא חכמניות הן, שלפי שעה דיברו, שדיברו בשעה שהייתה ראויה כשמצאו פתח לדבריהם. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין בהלכות ייבום, שנאמר בספר דברים פרק כ"ה, פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה, יבוא עליה ולקחה, לא לאישה ואיבמה. והיה דורש משה רבינו מכך שכתבה התורה ובן אין לו, ולא כתבה התורה אין לו בלי יוד באמצע, אלא כתוב אין, א' י' נ' סופית, כאילו נכתב עיין עליו, כלומר בדוק היטב אם אין לו זרע כלשהו, אפוטרו מייבום. אמרו לו בנות צלופחד, ממה נפשך? אם כבן אנו חשובים לפתור את אמנו מייבום, תנה לנו נחלה כבן. שהרי במקום שאישה חייבת בייבום, הדין הוא שהיבם יורש את אחיו המת. ואילו כשיש למת בן, הבן פותר את אמו מייבום ומונע מהיבם לירש את אביו. אם כן, אף לגבי בת הדין הוא כך, שכשהיא פותרת את אמה מייבום, הרי היא מונעת מהיבם לירש את נכסי אביה ויורשת אותם בעצמה. אם לאו, אם אין לנו יורשות כבנים, תתייבא ממנו, תהיה אמנו חייבת בייבום. כששמע משה את הענתן, מיד ויקרב משה את משפטן לפני השם. ממשיכה הגמרא בביאור הברייתא, בנות צלופחד דרשניות הן, שהיו אומרות למשה, אילו היה לו לאבינו בן, לא דיברנו, לא היינו תובעות חלק בירושה. כיוון שנאמר בספר במדבר פרק זך פסוק ח', איש כי ימות ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. ואף שלא התפרש בתורה מה דין הירושה כשיש גם בנים וגם בנות, הבינו בנות צלופחד מדעתן שאין בנות יורשות כלל במקום שיש בן. ותוספות מפרשים, בדיבור המתחיל אילו, שבנות צלופחד היו יודעות שהבנים יורשים מהפסוקים שכבר נאמרו, כגון בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ו, התנחלתם אותם לבניכם אחריכם, או מהפסוק לאלה תחלק הארץ, שמשמעו על הזכרים. כיוון שקודם לכן דיבר הפסוק על מספר הזכרים בשבטים, או שידעו את הדבר הזו מסברה, שכיוון שבת מעבירה נחלה משבט לשבט על ידי שהיא נישאת לבן שבט אחר, לא מסתבר שתירש כשיש בן. ותביעתם הייתה רק מחמת שלא היו לו בנים, שנאמר למה היא גרה שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן. ומשמע שאם היה לו בן לא היו טובות כלום. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת שאמרו בנות צלופחד, אילו הייתה לו בת לא דיברנו. מתרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, סמי מכאן, מחק מכאן את המילה בת ותגרוס בברייתא, אילו היה לו בן, לא דיברנו. אביי אמר תירוץ נוסף, באמת יש לגרוס כמו שכתוב בברייתא בת. וכך הם אמרו, אפילו אם היה לו בן הוא מת, והיה בת לבן, לא דיברנו, כיוון שבנות צלופחד יודעות היו לדרוש שהבת אינה יורשת עם בת הבן, כמבואר לאל בדף קופתת וו עמוד ב', ולכן אמרו שרק כיוון שצלופחד מת ובנים לא היו לו כלל, הן רוצות לירש את נחלתו. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא שאמרה צדקניות הן, שלא נישאו בנות צלופחד אלא להגון להן, ולכן נישאו לאדם מהשבט שלהן, שבני שבטן היו הגונים. והגמרא לקמן בדף קוף עמוד א' מבארת, שעל בנות כל השבטים צוותה התורה בספר במדבר פרק ל"ו פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. ופירוש הפסוק הוא, שאם בת ירשה את נחלת אביה, כיוון שלא היו לו בנים, לא תינשא לבן שבט אחר, כיוון שלאחר מיתתה בעלה יירשנה, ותעבור הנחלה מהשבט שלה לשבט אחר. אבל לבנות צלופחד אמרה התורה, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד למור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, שיכולות כן להינשא לבין שבט אחר. ומה שאמרה להן התורה, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים, היינו היצע טובה שינסו להגון להם, שבני שבטן היו הגונים. אם כן אומרת כאן הגמרא שבנות צלופחד היו צדקניות, ואכן לא ניסו אלא לבני שבטן שהיו הגונים. כמו שנאמר, ותהיינה מחלה, תרצה וחוגלה, ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. הגמרא מביאה ברייתא נוספת בעניין בנות צלופחד. תני רבי אליעזר בן יעקב, אפילו קטנה שבהן שבבנות צלופחד לא ניסית כשהיא פחותה, כשהיא צעירה, 140 שנה, מפני שהיו מצפות להינשא לאדם ההגון להם. שואלת הגמרא, איני, האם כך הוא הדבר? ואה, אמר רב חיסדא, אישה שניסית פחותה מבת 20, דרך טבעה שהיא יולדת עד גיל 60. ואם ניסית בת 20, יולדת עד גיל 40. אבל אישה שניסית רק כשהיא בת 40, שוב אינה יולדת כלל. ואיך ייתכן לומר שהמתינו בנות צלופחד עד גיל 40, והרי לא היו מוצאות מי שיישא אותן, וגם לא היה ראוי להם להמתין כל כך, עד שלא יוכלו ללדת עוד. מתרצת הגמרא אלא מתוך שצדקניות הן, נעשה להם נס כמו שנעשה ליוחבד, אמו של משה רבינו שילדה את משה רבינו אחרי גיל 60. כמו שיבואר לאלן, שילדה אותו בגיל 130. היו בטוחות בנות צלופחד שיעשה להם נס זה, ולכן המתינו עד שיהיה להם אדם הגון מבני שבטן להינשא לו. אין זה ממש כיוחבת, שהרי הם המתינו עד גיל 40, ואילו יוחבת אפשר שנישאה קודם גיל 40, אבל מכל מקום, היו בטוחות שיעשה להם נס כיוחבת שילדה אחרי גיל 60, אף שלפי הטבע, גם אישה שנישאת לפני 20 אינה יולדת אחרי 60. שואל הבן יהוידע, מדוע הזכירו את זכותה של יוחבת, ולא את שרה אמנו שילדה את יצחק אחרי גיל 60, והוא מתרץ שיוחבת עדיין הייתה חיה בימי בנות צלופחד, ולכן דימו את עצמם לאישה חיה בימיהם, ולא לשרה שכבר נפטרה, ועוד, ששרה הייתה הראשונה באימהות, ואיך הם ישבו את עצמם? לא. ואבן עזרא בספר בראשית פרק מ"ו פסוק כ"ג מקשה, מדוע לא הוזכר בתורה הנס הזה שיוחבת ילדה בגיל 130, כמו שהוזכר בתורה באריכות, הנס של שרה אמנו שילדה את יצחק בגיל 90. והרמב"ן ישב את קושייתו שהתורה לא הזכירה את כל המעשים שנעשו כדי לעזור לאיזה צדיק וכדומה, וכמו שלא הזכירה את מה שנאמר בפנחס שחי יותר מ-300 שנה, אלא התורה הזכירה רק את הניסים שנעשו על ידי נביא שנתנבא על כך מתחילה, או שמלאך ממלאכי השם הודיע את הדבר הזה קודם לכן. ולכן לא הזכירה התורה את מעשה הנס של יוחבד. אבל המערשה כותב שגם את הנס הזה הזכירה התורה בכך שכתב הפסוק, בת לוי ולא אישה. מזה יש ללמוד ולדרוש שנולדו בסימני נערות, והיא יכלה ללדת כמו שמבארת הגמרא. חוזרים אל הגמרא שמבררת מניין שיוחבד ילדה אחר גיל 60. דכתיב כתוב בספר שמות פרק ב' פסוק א', הילך יש מבית לוי, ויקח את בת לוי, איש מבית לוי זה אמרם, ולקח את יוחבד ביתו של לוי בן יעקב. יש להבין את לשון הפסוק, וכי אפשר שהייתה יוחבד כבר בת 130 שנה, וקרא לה הפסוק בת, שזה לשון נערה, והרי היה ראוי לקרוא לה אישה, ואין לומר שכוונת התורה לייחס אותה שהיא בת לוי, שאם כן היה פסוק מפרשה בשמה וכותב יוחבד בת לוי, וגם מכך שלא ייחס התורה את אמרם, משמע שאין כוונת הפסוק ליחסם, ומניין שיוחבת הייתה בת 130 כשלקח אותה אמרם, ואמר רבי חמא בר חנינא, נאמר בפסוק בספר בראשית, פרק מ"ו פסוק ז', כל הנפש לבית יעקב, הבאה מצרימה 70. כשמונים אותם לפי שמותם הכתובים בפרשה, יש רק 69, וכיצד ייתכן הדבר? אלא הנפש ה-70 ששמה לא פורש בתורה, זו יוחבת. לא הוזכר שמה כיוון שאורתה הייתה בדרך אימה, נתעברה בה כשהיו בדרך למצרים, ונולדה בין החומות בתוך מצרים, דכתיב ספר במדבר פרק חו"ו פסוק נ"ט, ושם אשת אמרם, יוחבד, בת לוי אשר ילדה אותה ללוי במצרים. ומדוע הוא צריכה התורה לפרט שילדה אותה ללוי? והרי כבר נאמר בתחילת הפסוק שהייתה בת לוי, אלא לומר שרק לידתה של יוחבד הייתה במצרים. ואילו הורתה הייתה שלא במצרים, וכיוון שמכניסת בני ישראל למצרים ועד יציאתם היו 210 שנים, ומשה רבינו היה בזמן יציאת מצרים בן 80 שנה, נמצא שהזמן שהחזיר אמרם את יוחבד ונולד משה, היה 80 שנה קודם יציאתם ממצרים, ועברו 130 שנה מכניסתם למצרים. והייתה יוחבד בת 130. מסיימת הגמרא את שאלתה ושואלת, ומה יקראו לה בת? מדוע אם כן קראו לה ליוחבד בת ולא אישה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה בר זבידה, מלמד שכשהייתה יוחבד בת 130 שנה, נולדו בה סימני נערות. ואילו הם הסימנים, נתעדן הבשר, החליק בשרה כבשר נער קטן, נתפשטו הקמטין שבאור, וחזר היופי למקומו, ולכן כתב הפסוק בת כדי לרמוז שחזרה להיות כבת קטנה. שואל הבן יהוידע, מה הטעם שעשה לה השם נס שחזרה לנערותה ולא ילדה בעודה זקנה כמו שילדה את אהרון ומרים? והוא מתרץ שכיוון שהיא יוכבת את דודתו של אמרם, אחות כעת אבי אמרם, ודבר זה עתידה התורה לאסור, לכן עשה לה השם נס כזה כדי שידעו כי מאיתו התברך יצא הדבר, שלקח אמרם את דודתו ודבר זה היה ביתר, שלולי זאת לא היה נעשה נס גדול כזה. וזה הטעם שאהרון ומרים היו שמחים כל כך כמו שתביא הגמרא לקמן, כיוון שהיו חוששים מן הלעז שיאמרו הבריות שהם נולדו מאישה שעתידה התורה לאסור. ועל ידי נס זה נודע שהיה הדבר ביתר. ועוד הוא מתרץ הבן יהוידע, שהטעם שעשה לנס, שהרי בתחילה פירש אמרם מיוחבת מחמת גזירתו של פרו, וכדי שלא יוולדו ילדים, ואחריו גירשו כל ישראל את נשותיהם, כשחזר בו אמרם ונשא את יוחבת, היה חשש שיאמרו ישראל שעדיין דברי אמרם הראשונים הם נכונים, שצריך לפרוש מן האישה משום גזירת המצרים להשליך את הבנים ליאור. ואמרם יחזיר את יוחבת כיוון שהיא זקנה כבר ולא תוכל ללדת עוד. לכן עשה השם נס שכולם יראו שחזרה לנערותה ויכולה ללדת, ואף על פי כן החזירה אמרם. תוספות בדיבור המתחיל, אסור במסכת הענית דף י' עמוד א' שואל, הרי בני יעקב ירדו למצרים בגלל הרעב, אז איך שימש לוי מיטתו? הרי אסור לשמש מיטתו בשני רעבון. תרצים התוספות שאין זה איסור ממש, אלא שיוסף, שעליו נאמר הוא ליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, התנהג במידת החסידות. הריטב"א כותב שעל רעב של גויים אין לנו להצטער, ובבני יעקב עצמם הם לא סבלו מהרעב. כמו שנאמר שם במסכת תענית, שאמר יעקב לבניו, אל תראו ותראו עצמכם כשאתם סבאים לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל. אלא שיוסף היה מצטער מפני שהיה סבור שאבי ואחיו מצטערים ברעב, ולכן לא שימש את מיטתו. ומה שאמרנו שמכניסת בני ישראל למצרים ועד יציאתם היה 210 שנים, למרות שאמר הכתוב, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אי אפשר לומר שהיו במצרים 400 שנה, שהרי קהת היה מיורדי מצרים, ומשה, בן בנו אמרם, כבר יצא ממצרים, וחיי קהת היו 133 שנים, וחיי אמרם 137, ומשה יצא ממצרים בגיל 80, אפילו אם תחבר את כל מניין שנותיהם יחד, כאילו כל אחד נולד כשמת אביו, הרי זה רק 350. ובאמת אין זה כך, שהרי כל אחד מהם חי גם בזמן שאביו היה חי, והחשבון הוא פחות. אלא ודאי מה שאמר הכתוב 400 שנה, זה על תחילת הפסוק, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. איזו זרחה זה יצחק, ומניין 400 שנה התחיל מלידת יצחק שחי בגרר. בגיל 60 נולד לו בנו יעקב וגר בארץ חם, ובעומדו לפני פרו אמר יעקב, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. נמצא חיי יצחק ויעקב בארץ לא להם 190 שנה, על זה תוסיף 210 שנים עד שיצאו ממצרים, הרי לך 400 שנה בארץ לא להם. ומדברי הגמרא משמע שהנס שהיה ליוחבד, שילדה את משה בגיל 130, וקשה, הרי גם מה שילדה יוחבד את מרים ואהרון זה נס גדול, שהרי את מרים ילדה בגיל 124 ואת אהרון בגיל 127, מדוע הביאה הגמרא באופן מיוחד את לידת משה כמעשה נס? ותרץ הריטב"א, שמה שאמרה הגמרא נעשה להם נס כיוחבד, אין הכוונה למה שילדה כשהיא בת 130. כיוון שמה שאמרו יולדת עד גיל 60, זה רק על דרך הרוב, ויש מיעוט נשים שיולדות גם אחרי זה. אלא הנס היה שאחרי בלוטה הייתה לה עדנה, כמו שהגמרא מפרשת בהמשך, שנולדו בסימני נערות. ולכן, גם אין הגמרא תמאה על כך שיוחבד בת 130, אלא על מה שקרה לה כתוב בת בגיל 130. ואילו הרשב"א מפרש שהנס שנעשה ליוחבד, שילדה אחרי גיל 60. מבארת עכשיו הגמרא את הפסוק בעניין נשואי אמרם ויוחבת. שואלת הגמרא מדוע נכתב בפסוק ויקח את בת לוי הרי לשון ויחזור מבעלי. הפסוק היה צריך לכתוב ויחזור, שהרי לא היו אלו לקוחין ראשונים כמשמעות לשון ויקח, אלא כבר הייתה נשואה לו קודם לכן, וילדה לו את אהרון ומרים, ואחר כך פרש ממנה אמרם מחמת גזירת המצרים להשליך את הבנים ליאור, ועכשיו חזרו לקחה פעם שנייה. והטעם שהחזירה מפני ביתו מרים שנתנבא לו שעתיד בן לצאת ממנו שיושיע את ישראל. נציין שבמסכת סוטה מבואר בדף י' ב' עמוד א' שאמרם החזיר את יוחבת מחמת טענות אחרות של מרים. וזה לשון הברייתא שם. אמרם גדול הדור היה כיוון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאור התשליחוהו. אמר לשבנו המילים, עמד וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ובעולם הבא. פרעה הרשע ספק מתקיימת, גזירתו ספק אינה מתקיימת. אתה צדיק, בוודאי שגזירתך מתקיימת. שאומר הכתוב בספר איוב, ותגזר אומר ויקם לך. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. על זה דרשה הגמרא שם את הפסוק, וילך איש שהלך בעצת ביתו. המערשש המפרש שהגמרה שאמרה עצת ביתו, לא הכוונה על מה שנתנבא שתלד אמה בן שיושיע את ישראל, שהרי באותה שעה שפרש ממנה אמרם, כבר הייתה יוכבת מעוברת ממשה 3 חודשים, ואמרם ידע זאת, אלא ודאי החזירה משום טענתה שמחמתו ימנעו כולם מללדת. כדי לגרום לכולם להחזיר את נשותיהם, החזיר גם הוא את אשתו. בכל מקום הסתמכה הברייתא על אותה נבואה של מרים לאמרם, שמשם מוכח שמחמתה החזיר את יוכבת. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, מדוע כתוב, ויקח את בת לוי, הרי הלשון היה צריך להיות ויחזור, ויקח. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה בר זבידה, מכך שנאמר ויקח, הרי זה מלמד שכשהחזירה, כשאמרם התחתן פעם נוספת עם יוכבת, עשה למעשה ליקוחי, נהג בה כאדם הלוקח אישה חדשה. כיצד עשה? או שיבה בה הפריון תחת חופה. רש"י במסכת סוטה כותב שהמנהג היה לקחת את הקלות תחת הפריון של מעילים וטליתות מוזבות מוקפות לה, וערוך כתב שזו מיטה שנושאים בה את הקלות, ואהרון ומרים בניה היו משוררים לפניה מתוך שמחה שהתנבא מרים שעתיד משה לצאת ממנה ומאמרם. מלאכי השרת אומרים, כאמור בתהילים קי"ג, הם הבנים שמחה. וזה ביאור הפסוקים שהמושיב יעקר את הבית הם הבנים שמחה, כלומר על ידי שהושיב והחזיר אמרם את יוכבד, שהייתה עקורה מביתו, הייתה הם הבנים שמחה. ונשמח לזה יציאת מצרים, כאמור בפסוק הבא, בצאת ישראל ממצרים. כך מפרש המערשה. אומר הרשב"ם, כמו שמבואר במסכת סוטה דף י"ב עמוד ב', אמר רב, מלמד שהייתה מתנבא כשהיא אחות אהרון ואומרת, עתידה היא מי שתלד בן שמושיע את ישראל. וכותב הרמב"ן, שאף על פי שהיה אהרון קטן באותה שעה, שהרי כשנולד משה היה אהרון בן 3 שנים, מכל מקום, נתן השם שמחה בליבו בעניין הזה, או שמרים אחותו לימדה אותו. וכותב המערשה, שאף שבאותה שעה כבר הייתה יוכבת מעוברת ממשה, מכל מקום סמכו על כך שלא ייוולד מושיען של ישראל בהיותה גרושה. הגמרא חוזרת לעניין בנות צלופחד ומבררת את טעם השינוי בסדר שמותיהן האמור בתורה. אומרת הגמרא להלן בהמשך הפרשה, כשסיפרה התורה שנישאו בנות צלופחד, מנהן הכתוב דרך גדולתן בשנים, שכתבה התורה בספר במדבר פרק ל"ו פסוק ו', ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים, שהגדולה היא מחלה, המנויה ראשונה, והקטנה היא נועה, המובאת אחרונה, שכן מסתבר שנישאו דרך גדולתן. כמו שנאמר בפסוק בספר בראשית פרק חפתת פסוק חבב, לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. אילו כאן, כשעמדו לפני משה לבקש נחלה, מנען הכתוב דרך חוכמתן, כסדר שהיו חכמות זו מזו, ששינתה התורה את הסדר וכתבה, ספר במדבר פרק זך פסוק א', ואלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. הגמרא מוכיחה מכאן את סדר קדימת הכבוד לאנשים חכמים או סקנים. אומרת הגמרא, הדבר הזה שבכל מקום מנתה התורה את בנות צלופחד בסדר אחר, מסייע להם, מסייע לדברי רבי עמי. דאמר רבי עמי, בישיבה כשיושבים חכמים בדין או בשער ישיבה של תורה, הלך אחר חוכמה, מושיבים אותם לפי סדר חוכמתם, והחכם מחבריו יושב לפניהם, או החכם מחברו יושב לפניו, גם אם הוא צעיר ממנו בשנים. וכן החכם מדבר לפני הזקן. וכמו כשבאו בנות צלופחד לדין לפני משה, מנתה אותם התורה דרך חוכמתן, אבל כשיושבים במסיבה, במשתה, הלך אחר זקנה, מושיבים את האנשים לפי זקנתם, והזקן יושב לפני החכם. וכשם כשיושבים למשתה, הזקן קודם, גם לגבי נישואין יש להקדים להשיא את הגדולה, כמו שמנתה התורה את בנות צלופחד, שנישאו לפי גדולתם בשנים. רב אשי מבאר באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר רב אשי, מה שאמר רבי עמי, שבישיבה הלך אחר חוכמה, והוא דמפליג בחוכמה. הוא רק באופן שהחכם הצעיר מופלג בחוכמתו מהזקן, ואז הוא קודם לזקן אפילו שהוא מופלג בזקנה. אבל אם אין החכם מופלג בחוכמתו, הזקן קודם לו אפילו בישיבה. וכן מה שאמרו במסיבה, הלך אחר זקנה, והוא דמפליג בזקנה, הוא רק באופן שהזקן מופלג בזקנה, אז הוא קודם לחכם אפילו שהוא מופלג בחוכמה. אבל אם אין הזקן מופלג בזקנה, החכם המופלג קודם לו. ובתנאי שאף הזקן חכם קצת, אלא שאינו חכם כמו הצעיר. אבל אם הזקן אינו חכם כלל, במקרה זה, אפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, כאמור במסכת הוריות דף י"ג עמוד א'. אבל חכם שאינו מופלג אינו קודם לזקן שאינו מופלג. כך אומר הרשב"ם. כותב הרשב"ם, שהתבהרו בזה 3 חילוקי דינים. א', חכם מופלג וזקן מופלג, בישיבה החכם קודם לשבת בראש ולדבר בתחילה, ובמסיבה הזקן קודם. ב', חכם מופלג וזקן שאינו מופלג, החכם קודם אפילו במסיבה. ג', זקן מופלג וחכם שאינו מופלג, הזקן קודם אפילו בישיבה. הראשונים חולקים ביניהם באופן ששניהם אינם מופלגים, לא החכם בחוכמתו ולא הזקן בזקנותו. נאמרו בזה ג' שיטות. דעת הרשב"ם שהזקן קודם לחכם אפילו בישיבה וטעמו, שבשביל שהצעיר חכם מהזקן אין לנו לבייש את הזקן. ובמה שמכבדים את הזקן קודם אין החכם מתבייש, כי הוא יודע שמכבדים את הזקן בגלל זקנותו. הוא מדייק זאת מזה שאמר רבשי, והוא דמפליג בחוכמה, והוא דמפליג בזקנה, כלומר, באופן ששניהם מופלגים נאמר החילוק בין ישיבה למסיבה, משמע, שאם שניהם אינם מופלגים הולכים תמיד אחר אחד מהם. וכיוון שלא התפרש מי הוא אותו אחד, מסתבר לומר שזהו הזקן. הריטב"א כותב שאם שניהם אינם מופלגים תמיד החכם קודם גם במסיבה. חידושי הר"ן כותב בשם הראה, שאם אין אחד מהם מופלג, הרי זה כשניהם מופלגים, ובישיבה הלך אחר החכם ומסיבה הלך אחר הזקנה. שולחן ערוך ביורד היה סימן ריש מ"ד, סעיף חי, פוסק כמו הרשב"ם שהזקן קודם. מביאה הגמרא טעם אחר מדוע שינתה התורה בסדר כתיבת בנות צלופחד. תנא דבי רבי ישמעאל שנו ברייתא זו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, בנות צלופחד שקולות היו בחוכמתן, שנאמר עליהן כשנישאו, ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומילכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. מהלשון ותהיינה, שהוא מיותר, כי התורה יכלה לכתוב בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים, אילו הרשע שאומר שהתורה יכלה לכתוב התאי בלשון יחיד, וכתבה ותהיינה, יש ללמוד שההוויה אחת לכולן, שהיו שקולות, וכדי להשמיענו שהיו שקולות, כתבה התורה את שמותיהן בכל מקום בסדר אחר, כדי ללמד שלא הייתה אחת מהן עדיפה משאר אחיותיה. ולפי זה אין ראיה מהפסוקים הללו לדינו של רבי עמי לגבי הקדמת זקן או חכם. אילו החתם סופר מבאר ששקולות היו הכוונה, שלחלק מהם הייתה מעלה בחוכמה ולחלק מהם הייתה מעלה בזקנה. ונמצא שמה שחסרה זו ממעלתה בחוכמה השלימה במעלה בזקנה. ובין כך היו שקולות זו בחוכמתה וזו בזקנותה. מבארת עכשיו הגמרא את הפסוק בספר במדבר פרק למדבר פסוק וו, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים. אמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמם של שמואל, אף שכל בת היורשת את נחלת אביה אסורה להינשא לאדם שאינו בן שבטה, שנאמר בספר במדבר פרק למדבר פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו, מכל מקום בנות צלופחד אותרו להינשא לכל השבטים, שנאמר זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים. אלא אם אכן אותרו להינשא לבן שבט אחר, מה אני מקיים? כיצד נפרש את הכתוב, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים, שמשמע שאותרו להינשא רק לבני שבטן ולא לבני שבט אחר? עצה טובה אסיאן הכתוב, התורה נתנה עצה טובה שלא ינשאו אלא להגון להם, דהיינו לבני שבטם שהיו הגונים. מקשה הגמרא על דברי שמואל מברייתא, מוטיב רבה מקשה רבה על דברי שמואל ממה ששנינו בברייתא, נאמר בתורה לגבי אדם טמא האוכל בשר קודשים, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ג', אמור עליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל להשם ותומתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני השם. וביור הפסוק אמור עליהם זה ציווי לאותן העומדים על הר סיני, להשמיע אותם את האיסור הזה לדורותיכם אלו דורות הבאים אחריכם. ומכאן יש ללמוד גם לשאר המצוות שנאמרו בסיני, שנאמרו בין לאותו הדור ובין לדורות הבאים. שואלת הברייתא על הדרשה הזו, אם נאמר אמור עליהם לצוות על האבות, למה נאמר לדורותיכם לצוות גם על הבנים? ואם נאמר לדורותיכם לצוות על הבנים, למה נאמר אמור עליהם לצוות על האבות? כלומר, מדוע צריכה התורה לפרט שיש איסור גם על האבות וגם על הבנים? יושבת הברייתא, יש צורך בשתי העזרות מפני שיש באבות מצוות מסוימות שהצטוו בדורו של משה רבינו, מה שאין בבנים שלא הצטוו עליהם. ויש בבנים מצוות מסוימות שנהגו רק כשנכנסו לארץ, מה שאין באבות שלא נהגו באבות שהיו במדבר. מביאה הברייתא דוגמאות לדינים הללו. באבות הוא אומר לגבי דיני ירושה, ספר במדבר פרק למדבר פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, אחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. והפסוק הזה האוסר על בת יורשת נחלה להינשא לאדם משבט אחר, נאמר רק לדורו של משה, אבל לדורות הבאים לא נאמר האיסור הזה. והטעם שאסרה זאת התורה כמפורש בהמשך הפסוק, כדי שלא תעבורנה נחלות משבט לשבט, שהנחלות שירשה מאביה לאחר מיטתה ירשום בניה ובעלה שהם משבט אחר. ולכמן תבהר הגמרא את מקור הדין הזה, ואילו הטעם שלא אסרה התורה אלא לדור ההוא, היינו כדי שיזכה כל שבט בחלקו שהבטיח השם לתת לו, אחר כך אם ירצו להעביר נחלה משבט לשבט, הרשות בידם. כך מפרש היד רמה. הברייתא אומרת, וכן הרבה מצוות נצטוו הבנים שנכנסו לארץ ישראל, שלא נצטוו בהם האבות במדבר, והם מצוות התלויות בישיבה בארץ ישראל, כיון הפרשת תרומות ומעשרות ועוד. הרי, מפני שיש מצוות באבות שאין בבנים, ויש בבנים מה שאין באבות, הוא צריך הפסוק לומר ציווי על האבות, והוא צריך לומר ציווי על הבנים, ולכן כפלה התורה אמור עליהם לדורותיכם לומר, שמצווה זו נוהגת בין באבות ובין בבנים. אבל אם לא היה מפרש הכתוב כלום, היינו אומרים שזה דווקא באבות, מזה שלא כתבה התורה כי תבואו, כמו שכתבה בשאר מצוות האמורות לבנים. או שהיינו לומדים בגזרה שווה, או לימוד אחר משאר מצוות שנאמרו במפורש לבנים או לאבות, וכך גם היינו מפרשים את המצווה הזו. אבל עכשיו שכתבה התורה שזה גם לאבות וגם לבנים, נלמד מזה לשאר מצוות שלא כתוב בפירוש, אם הוא לאבות או לבנים, שיהיו נוהגות בין לאבות ובין לבנים. מסיים רבה את קושייתו מהברייתא על שמואל, קטן ימיית, מכל מקום שנינו בברייתא, שהדוגמה למצווה הנוהגת רק באבות היא, שבאבות הוא אומר וכל בת יורשת נחלה, דהיינו שבאותו הדור נאסר לבת שירשה נחלה להינשא לבן שבט אחר, אילו שמואל אמר שבנות צלופחד אותרו להינשא לבני שאר השבטים, תרץ את הגמרא הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רבה שיקשה את הקושייה הוא עצמו מתרץ אותה, ואומר שכוונת הברייתא שאיסור זה נאמר לשאר הבנות היורשות שהיו באותו דור, לבר חוץ מבנות צלופחד, שלהן נתיר הכתוב בפירוש להינשא לבני שאר השבטים. והטעם שלא נאסרו בזה בנות צלופחד, יש לבאר על פי הגמרא לאל בדף קוף יוטט עמוד ב', שבדרך הטבע לא יכלו בנות צלופחד ללדת, כיוון שנישאו לאחר שהיו בנות 40, וממילא, אין לחשוש שבניהם יירשום. ומצד זה שהבעל עתיד לירש אותם, אין לחשוש. משום שמן התורה אין הבעל יורש את אשתו, וירושתו היא רק מדרבנן. ואף שנעשה להם נס וילדו, מכל מקום לא נאמר הדין שלא להעביר נחלות משבט לשבט על ידי נישואין, רק שזה בדרך הטבע, ולא כשזה בדרך נס. כך מפרש המשך חוכמה. למרות שבפסוק הזה נאמר שבנות צלופחד רשאיות להינשא למי שיחפצו וגם משבט אחר, כותב הרשב"ם שהמילים זה הדבר אינן שייכות לדין המיוחד שנאמר בבנות צלופחד, אלא על מה שממשיך הכתוב ואומר ולא תיסוב נחלה, שבנות אחרות היורשות נחלה אסורות להינשא לבני שבט אחר. מקשה הגמרא אמר לרבא זוטי לרבשי, אלא מעטה לפי הדרשה הזו שהלשון זה הדבר בא לומר שדין זה נוהג רק באותו דור, אם כן לשון זה הדבר שאמרה התורה על הדין, דשחוטי חוץ, שאסור לשחוט קורבן מחוץ לעזרה, כנאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוקים ב' הדלת, זה הדבר אשר ציווה השם למור איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה וגומר, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו, אחי נמי? האם גם בזה נאמר דלא יהיה נוהג דין זה אלא בדור זה? מתרץ את הגמרא שייני אתם שונה הדבר שם לגבי שחוטי חוץ, שאף שכתוב בו לשון זה הדבר, מכל מקום הוא נוהג בכל זמן. משום דכתיב בו, נאמר בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק ז' ולא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. הוסיף הכתוב את המילה לדורותם לומר, שדין זה נוהג בכל זמן ולא רק בדור שנצטוו עליו. ורבא זוטא אישה ומקשה ממקום אחר. אמר רבא זוטא לרבשי, אם אכן משמעות לשון זה הדבר היא, שדין זה נאמר רק לאותו דור, אם כן לגבי לשון זה הדבר שנאמרה בדין הפרת נדרים בפרשה, תנאמרה לראשי המתות, ספר במדבר, פרק למד, פסוקים ב' וג', וידבר משה אל ראשי המתות לבני ישראל למור זה הדבר, אשר ציווה השם איש כי ידור נדר וגומר, מהפרשה הזו למדו, שהבעל מפר את נדרי אשתו, ובגמרא לכמן מבואר שהחכם מתיר, ואין הבעל מתיר, הבעל מאיפר ואין חכם מאיפר, כלומר, בעל ששמע את אשתו נודרת נדר, אומר לה באותו יום נדר זה שנדרת מופר, כנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק י' ג', ואם אפר יפר אותם אישה, דהיינו בעלה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום, אישה אפרם והשם יסלח לה, אבל החכם יכול להתיר את הנדר אפילו לאחר זמן על ידי שימצא לנודר פתח, שאומר לו, אילו היית יודע כך וכך, האם היית נודר? אם אמר לב, החכם עתיר את נדרו. ודורשת הגמרא במסכת חגיגה, דף יוד עמוד ב', מזה שנאמר, בספר במדבר, פרק למד, פסוק ג', לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, הוא אינו מחל, הוא לא מחלל את נדרו האדם הנודר, אבל אחרים מחלין לו, דהיינו חכם, מחלל לו את הנדר. אם כן שואל רבא זוטא, אחינמי, האם כך נאמר גם בזה? דלא יהיה נוהג דין הפרת נדרים אלא בדור זה שנאמרה בו ההלכה הזו? אמר לי, תרץ רבשי לרבא זוטי, ההוא, אותו פסוק של זה הדבר הנאמר בהפרת נדרים? יליף, נלמד בגזירה שווה זה מעטם. מהמילים, זה הדבר הנאמר בשחותי חוץ. מה בשחותי חוץ שנאמר בו זה הדבר נוהגת הלכה זו לדורות משום שנאמר בו לדורותם? אף המילים זה הדבר הנאמרות בהפרת נדרים נוהג גם לדורות. מקשרה בזות אם כן היינה מגם דין הנחלה, שלא ינסו בנות שירשו נחלה לאנשים משבט אחר. ליליף זה מעטם, נלמד בגזירה שווה זה, משם משחותי חוץ שאיסור הבנות היורשות להינסה למי שאינו מבני שבטן נוהג גם לדורות. מתרץ רבשי, היי מי, מה הדמיון בין הדברים? בשלמה אתה מובן את הדרשה הזו שם, בין שחותי חוץ להפרת נדרים. כיוון, דאיצטרי חוצרך הפסוק לכתוב בשניהם את המילים זה הדבר, הם נכתבו לגזירה שווה של זה, גם ללמד דינים אחרים שנלמדים שחותי חוץ והפרת נדרים זה מזה, כמו שהגמרא תבאר בהמשך. וכיוון שהושבו בגזירה שווה, יש ללמוד ממנה גם שההלכה זו היא לדורות. ואין לומר שדבר אחד נלמד בגזירה שווה ולא דבר אחר, שהרי, אומרת הגמרא במסכת זבחים דף ממחת עמוד א', אין גזירה שווה למחצה. אבל אחא, כאן בעניין איסור בת היורשת להינשא לשבט אחר, למה היא יצטרך, לשם מה הוא צריך הפסוק לכתוב את המילים זה הדבר? הרי אינו נצרך כדי ללמוד בגזירה שווה דברים אחרים שנוכל לומר שנלמד אף בגזירה שווה משחותי חוץ שנוהג לדורות. ואם תאמר שזה נכתב רק בשביל ללמוד בגזירה שווה משחותי חוץ, שההלכה הזו בנחלות היא לדורות, לא ייתכן לומר זאת. שהרי אם כך, לשתוק קרא מיני, לא הייתה התורה צריכה לכתוב כלל את המילים זה הדבר. ואנה ידע, אנה דה לדורות, ואני ידע שפרשה זו היא ככל מצוות התורה שנאמרו לדורות. אלא ודאי מכך שכתבה התורה זה הדבר לעניין איסור בת היורשת להינשא לשבט אחר. הכוונה שאינו נוהג, אלא בדור זה. עכשיו מבררת הגמרא לגבי מה נדרשת גזירה שווה משחותי חוץ להפרת נדרים. מבררת הגמרא מהי גזירה שווה, מה בא ללמד הגזירה שווה שבין שחותי חוץ להפרת נדרים. אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא, במסכת נדרים דף עין ח' עמוד א', שם מופיעה כל הסוגיה. נאמר כאן בהפרת נדרים לשון זה הדבר, ונאמר להלן בשחותי חוץ לשון זה הדבר. מה להלן, מה בשחותי חוץ הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ב', דבר אל אהרון ואל בנה ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. אף כאן בהפרת נדרים כאילו הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל. ומה כאן בהפרת נדרים הוזכרו ראשי המטות, שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המטות, אף להלן בשחותי חוץ כאילו הוזכרו ראשי המטות. עכשיו מבררת הגמרא את מה שנאמר בברייתא הזו. אמר החכם שנינו בברייתא מה להלן הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל, אף כאן כאילו הוזכרו אהרון ובנה וכל ישראל. מבררת הגמרא למה הלכתה, איזו הלכה ניתן ללמוד מכך שהוזכרו בפרשה אהרון ובנה וכל ישראל. מבארת הגמרא אמר רבך בר יעקב, לומר לך את הדין הבא, שהפרת נדרים, והכוונה פה לאתרת נדרים על ידי חכם, והגמרא אינה מדקדקת בלשונות הללו וכותבת לשון הפרה על אתרה ולהפך. אם כן, אומר רבך בר יעקב, זה בא ללמד את הדין שהפרת נדרים, דהיינו אתרת נדרים, אינה צריכה בית דין של מומחים שיתירו לו את נדרו, אלא די בשלושה אדיוטות. הדבר הזה נלמד משחותי חוץ בגזירה שווה. מה בשחותי חוץ נאמר אהרון ובנה וכל ישראל? אף בנדרים כאילו נאמר אהרון ובנה וכל ישראל, לומר לך ששקולים כל ישראל ואפילו הדיוטות כאהרון ובנה אף שהיו מומחים. שהרי דרשו חכמים במסכת חגיגה דף יוד עמוד א', שרק הנודר לעצמו אינו מחל את הנדר, אינו מחלל את הנדר, אבל אחרים מחלים לו, מחללים לו את הנדר. מה שמה? שצריך שלושה שהם בית דין. ולמרות שנאמר במסכת סנהדרין דף ג' עמוד א', ששניים שדנו דיניהם דין, אלא שנקראים הם בית דין חצוף, היינו רק בדיני ממונות, אבל להתיר איסור נדר, ודאי צריך שלושה ממש. כך אומר הרשב"ם, רש"י במסכת נדרים דף עין ח' עמוד א', דיבור המתחיל להכשיר כותב, שדרשו כך את הפסוק, אהרון ובנה וכל ישראל, אהרון אחד, בניו אחד, וכל ישראל אחד, נמצא שצריך בית דין של שלושה. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל שאפרת כותבים בשם ריבם, שמכיוון שכתוב ראשי המטות, משמע שצריך שניים. אלא כיוון שאין מעמידים בית דין שקול, כאמור במסכת סנהדרין דף ב' עמוד ב', שהרי אם יהיו בית דין זוגות ויחלקו ביניהם מחצה מחצה לא תהיה הכרעת דין, והתורה אמרה אחרי רבים להטות. לכן מוסיפים אחד, היינו עשה לך בית דין נוטה, ונמצאו שלושה. מקשה הגמרא והאה, הרי לשון ראשי המטות כתיב בי בהפרת נדרים, משמע שיש צורך דווקא במומחים, ואיך אפשר להתיר בשלושה אדיוטות? מתרץ את הגמרא כדאמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן, אומר רב חיסדא בשמו של רבי יוחנן, שהפסוק ראשי המטות בא לחדש שאפשר להתיר את הנדר ביחיד מומחה. ומה שנאמר ראשי המטות אין הכוונה שצריך כמה מומחים לאותו מקרה של הפרת נדר, אלא הוא בלשון רבים על הרבה נדרים ומקרים, שאם באו לפני מומחים שהם ראשי המתות, הרי הם מתירים את הנדרים האלו. מה זה יחיד מומחה? רב מובהק ובקי בגמרא. כך כותב הרשב"ם, שמומחה היינו בקי בגמרא, כלומר רב מובהק. ומשמע מדבריו שאינו צריך להיות סמוך, דהיינו שנשמח לדון על ידי רבו, איש מאיש עד משה רבינו. וכך גם מדעת הרמב"ם בהלכות שבועות פרק ו' הלכה ה'. אבל היה דרמה והרמב"ן במסכת סנהדרין דף ג עמוד א', והרשב"א כותבים שצריך שיהיה סמוך. כותב הבית יוסף ביורה דעה סימן ריש חף חת, דיבור המתחיל ומה ישנה והעידנה, בשם הראש, שבזמננו אין מומחה שיכול להתיר ביחיד. שהגמרא אומרת במסכת בכורות דף ל"ז עמוד א', הפרת נדרים בשלושה. רבי יהודה אומר אחד מהם חכם כגון מן, אמר רב נחמן כגון אנה, ומי בזמננו חכם כרב נחמן. ובוודאי לשיטת הרמב"ן שאומר שצריך סמוך, אי אפשר להתיר ביחיד, שהרי אין היום סמוכין. אמנם כותב הבית יוסף שמדברי הרמב"ם שסתם וכתב, יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלושה אדיוטות אם אין שם מומחה, אז משמע שחכם בדורו של הרמב״ם גם היה יכול להתיר. ומה שרב נחמן אמר כגון ענה, אין הכוונה שצריך שיהיה חכם כמותו ממש, אלא שיהיה חכם מובהק בדורו, כאין שהיה רב נחמן חכם מובהק בדורו. והשולחן ערוך פוסק שבזמננו אין מומחה שיהיה ראוי להתיר ביחיד. אבל כשבאים להתיר את הנדר בפני שלושה, אף אם הם אדיוטות כשירים. החנמי אומר את הגמרא, גם כאן יש לבאר שהפסוק ראשי המתות עוסק ביחיד מומחה, אבל יש ללמוד משחותי חוץ ששלושה קשרים אף באדיוטות. ולכאורה קשה, שהרי דברי רב חיסדא בשם רב יוחנן נאמרו על הפסוק הזה ממש, ואילו לשון הגמרא היא, שכשם שאמר רב חיסדא, ומשמע שאמר זאת לגבי דבר אחר, כך יש לומר גם כאן. כותב מחצית השקל שדברי רב יוחנן נאמרו לקמן בביור הברייתא, האומרת שרק קידוש החודש צריך מומחים ולא הפרת נדרים. ואילו כאן הביאה זאת הגמרא לגבי הגזרה שווה של זה הדבר שנאמר לגבי הפרת נדרים ושחוטי חוץ. הגזרה שווה זו מלמדת שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. ואילו רבינו גרשום אומר שרב חיסדא אמר את עיקר דבריו לגבי מועדי השם, כלומר שקידוש חודשים על ידי בית דין צריך לעשות על ידי מומחים. לפי זה אמרה הגמרא שגם כאן לגבי התרת נדרים יש לומר שהכוונה למומחים. מבררת עכשיו הגמרא את המשך דברי הברייתא. שנינו בברייתא, ומה כאן בהפרת נדרים נאמר ראשי המתות? אף להלן בשחוטי חוץ כאילו נאמר ראשי המתות. שואלת הגמרא למה היא הלכתה, איזו הלכה ניתן ללמוד מהלשון ראשי המתות לגבי שחוטי חוץ? משיבה הגמרא אמר רב שישה, דרשה זו באה לומר שיש שאלה בהקדש, דהיינו, אדם המקדיש בהמה יכול ללכת לחכם להישאל על הקדשו, והחכם יתירנו לו, אפילו אם כבר שחט את הבהמה בחוץ והתחייב כרת. אם יתיר לו החכם את הקדשו, הרי עקר את ההקדש מעיקרו, ואינו חייב כרת. מוסיף הרשב"ם שדין זה אינו דווקא בקורבן, אלא הוא הדין אם הקדיש אדם דבר או הפריש תרומה או מעשר. יכול לגשת לחכם ולשאול שיתיר לו את דבריו, והחכם עוקר את דבריו ומבטל למפרע את מה שהקדיש או שאמר שיהיה תרומה ומעשר. אמנם תוספות במסכת קריטות דף י"ג עמוד ב' דיבור המתחיל 4 כותב, שאם הקדיש בהמה ורוצה לחזור בו, אם כבר נזרק אדם כהלכתו, אינו יכול להישאל שוב על ההקדש. והריטב"א כותב, אם הקדיש אדם איזה דבר יכול להישאל עליו קודם שבא לידי הגזבר, אבל אחר שבא לידי הגזבר, שוב אינו יכול להישאל עליו, וכן בתרומה. יכול להישאל עליה כל זמן שלא בא לידי הכהן, אבל אחר שבא לידי הכהן, אינו יכול להישאל עליה. את הדבר הזה לומדים בגזירה שווה, זה מהפרת נדרים. מה בנדרים החכם יכול להתיר את הנדר? אף בקודשים החכם יכול להתיר את דבריו של אדם ולבטל את הקדשו. בקשה הגמרא, הוא לבית שמאי דאמרי, בית שמאי שאמרו אין שאלה בהקדש. אדם שמקדיש קורבן אינו יכול להישאל אצל החכם ולבטל את הקדשו. ובאמצע השאלה, קודם שתסיים הגמרא את הקושייה, מבארת הגמרא מניין שכך סוברים בית שמאי. דתנן שהרי שנינו במשנה במסכת נזיר דף למד עמוד ב'. בית שמאי אומרים הקדש טעות, הרי הוא הקדש. כגון אדם שאמר שור שחור שייצא מביתי ראשון, הרי הוא הקדש. וכוונתו הייתה להקדיש את השור הראשון שייצא מביתו, ואמר שחור, כיוון שהוא חשב שייצא השור השחור שבביתו ראשון. סוברים בית שמאי שאפילו אם השור הראשון שיצא היה לבן, הרי הוא הקדש, כי הקדש בטעות, הרי הוא הקדש. ואילו בית הלל אומרים, הקדש בטעות אינו הקדש. וטעם מחלוקתם מבואר במסכת נזיר בדף למד א' עמוד א', בית שמאי למדו את דין ההקדש מתמורה. מה תמורה חלה אפילו בטעות? גם הקדש חל אפילו בטעות. ואילו בית הלל אינם לומדים מתמורה. ולבית שמאי הסוברים הקדש בטעות הרי הוא הקדש, כל שכן שאי אפשר להישאל אצל חכם על הקדש, הרי החכם מתיר את ההקדש בכך שעושה אותו להקדש בטעות, כי הרי דרך התרת החכם היא על ידי שמוצא החכם למקדיש פתח של חרטה שעל דעת כך לא היה מקדיש, ממילא נהיה הקדש הקדש בטעות. ואם כן לבית שמאי, הרי גם הקדש בטעות חל, וודאי שאין התרת החכם מועילה בהקדש. וכיוון שבית שמאי סוברים שאין שאלה בהקדש וממילא אינם לומדים את הגזירה שווה, זה, אם כן, אי זה שנאמרו לגבי נדרים ושחוטי חוץ, מה יבדילי? מה בית שמאי ידרשו מהפסוקים הללו? כי הרי אין לומר שבית שמאי לומדים מהגזירה שווה רק שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות ולא שיש שאלה בהקדש. שהרי אין גזירה שווה למחצה, ולכן בוודאי בית שמאי לא דורשים את הגזירה שווה כלל. אז מה הם לומדים מהמילים זה שנאמרו לגבי נדרים ושחוטי חוץ? מדרץ את הגמרא, זה הדבר דשחוטי חוץ מבעלי, זה נצרך לדעת בית שמאי כדי ללמד שעל השוחט בחוץ הוא חייב קראת, ואפילו אם שחט עוף, שאין הקרבתו בפנים על ידי שחיטה, אלא על ידי מליקה. מליקה היא שהכהן חותך את צווארו של העוף בציפורן אגודל ידו הימנית, וזוהי אחת מהמלאכות הקשות שבמקדש, כאמור במסכת מנחות דף י' א' עמוד א'. אינו חייב על המולק עוף בחוץ, אף שכך היא דרך הקרבתו בפנים. מלמדו זאת ממה שנאמר זה הדבר, כלומר, רק העובר על עניין זה המפורש בפרשה שכתוב בלשון שחיטה, חייב קראת, אבל לא כשמלק עוף. ואילו בית הלל שדורשים מהגזירה שווה של זה שיכול להישאל ולהתיר לעצמו את ההקדש, לומדים את הדין שהמולק בחוץ פטור מהדרשה המובאת במסכת צבחים דף קוף זין עמוד א' מהפסוק או אשר ישחט, ללמד שעל השחיטה בחוץ חייב ולא על המליקה. ובביאור טעם הדבר שחייבה התורה את השוחט בחוץ ולא את המולק, כותב התורה תמימה שהאיסור לשחוט קודשים בחוץ הוא רק בדבר שמותר לאדיוט לעשותו בחוץ, משום שבזה הוא נראה כמחלל קודשים להנעת אדיוט בחוץ. אבל מליקה שאסורה באכילה לאדיוט בחוץ ולא הותרה אלא במקדש, לא שייך החשש הזה, ולכן אין עונש קראת על המולק בחוץ. ממשיכה הגמרא ומבארת את דעת בית שמאי. וזה הדבר הנאמר בפרשה דראשי המתות, דיינו בהפרת נדרים, היא באה אלי נצרך לפי בית שמאי ללמד, שרק חכם מתיר את הנדר מעיקרו ואומר בלשון התרה מותר לך, ואין בעל מתיר את נדרי אשתו מעיקרם, אלא מיפר אותם מכאן ולהבא. והדין הזה שהחכם מתיר את הנדר נלמד ממה שנאמר בספר במדבר, פרק ל' פסוק ג' לא יחל דברו. דורשת הגמרא במסכת חגיגה דף יוד עמוד א', הנודר עצמו לא מחלל את נדרו, אבל אחרים מחללים לו, והלשון יחל הוא לשון התרה. ממילא מה שדורשים שאחרים מחלין לו, הכוונה מתירין. והטעם ששייך בו לשון התרה ולא לשון הפרה, משום שהחכם אינו מתיר ביום שומעו ולא שום טענה כמו הבעל, אלא החכם מתיר רק על ידי חרטה שעוקר את הנדר מעיקרו, ולכן שייך בו לשון התרה. דהיינו שמורה היתר באיסור הנדר ופוסק שאינו נדר, אבל הבעל מיפר את הנדר מגזירת הכתוב בלא חרטה. וזה קרוי הפרה, משום שכאשר דבר נעיקר ומתבטל מאליו בלא טעם, הוא מופר. אילו הרמב״ם הלכות נדרים פרק י' ג' הלכה ב' כותב שאין הבעל כמו החכם, אלא הבעל עוקר את הנדר מתחילתו ומפירו. אם כן, בית שמאי דורשים את זה הדבר הנאמר בפרשת ראשי המתות בהפרת נדרים, ללמד שרק החכם מתיר ואין הבעל מתיר, ולכן אינו אומר בלשון התרה אלא בלשון הפרה מופר לך, וכן ללמד שרק בעל מפר את הנדר ואין החכם מפר את הנדר אלא מתירו, ואם אמר לשון מופר לך לא הותר הנדר. הדינים הללו נלמדו ממה שנאמר זה הדבר מלשון דיבור, כלומר, זה הדיבור שצריך שיאמר הבעל, אינו הדיבור שיאמר החכם, וזה הדיבור שיאמר החכם, אינו הדיבור שיאמר הבעל. בבית הלל שדורשים את המילים זה הדבר לגזירה שווה, אז הדין הזה שחכם מתיר ובעל מפר לומדים מסברה, כיוון שבבעל שייך לשון הפרה, כי הפרה זה דבר שמתבטל בלא טעם, ולכן אפילו אם אין אשתו מתחרטת מהנדר שנדרה, יכול הבעל להתירה, אבל חכם שיכול להתיר את הנדר אפילו ביום אחר מיום שנדרו בו, שייך בו דווקא לשון התרה, כיוון שחכם מתיר את הנדר על ידי פתח וחרטה, ועל ידי זה עוקר את הנדר למפרע. כך מסביר הרשב"ם. מברר את הגמרא לשיטת בית שמאי שאינם לומדים את הגזירה שווה של זה, מניין ילמדו שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. שואלת הגמרא, ולבית שמאי דלית לו גזירה שווה של זה, הפרת נדרים בשלושה אדיוטות מנה לו, מאיכן הם לומדים זאת? והרי הגמרא למדה את הדין הזה מגזירה שווה משחוטי חוץ. מה בשחוטי חוץ אהרון ובניו וכל ישראל, אף בהפרת נדרים, כל ישראל שקולים לאהרון ובניו, דהיינו כל ישראל האדיוטות שקולים לחכם מומחה. תרצת הגמרא נפקא לו, למדו בית שמאי את הדין הזה שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות, מי דתניא. ממה שאמרו בברייתא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק מ"ד, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. רב יוסי הגלילי אומר, מועדי השם נאמרו שבת בראשית לא נאמרה. בן עזאי אומר, מועדי השם נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרה. ובהמשך תבאר הגמרא כיצד לומדים מכאן שהפרת נדרים בשלושה אדיוטות. בררת הגמרא את פירוש הברייתא, מספרת הגמרא רב יוסי בר נתן, יש גרסה רב אסי בר נתן, גם ירלה לאמת ניטה, למד את הברייתא הזו ולא ידע לה לפירושה, ולא ידע מה פירושה, אז על בת רידי רב שישת לנערדה, הלך לנערדה לבקש אחרי רב שישת ולא אשכחי ולא מצאו שם. אז על בטרי למחוזה, הלך לבקש אחריו במחוזה, אשכח היו מצאו. אמר לרב יוסי לרב ששת, מה פירוש דברי רב יוסי הגלילי שאמר? מועדי השם נאמרו, שבת בראשית לא נאמרה. אמר להישיב לו רב ששת, כוונת רב יוסי הגלילי היא, שמועדי השם ימים טובים צריכים קידוש בית דין, שהרי קביעת המועדים תלויה בקביעת החודש, וכיוון שנצטוו ישראל על קידוש החודש, ובית דין קובעים מתי יהיה ראש חודש, נמצא שבקידוש ראש חודש על ידי בית דין מתקדשים המועדים שבתוך החודש. ואילו הרשב"א כותב שהמועדים עצמם צריכים קידוש בית דין, שיאמרו הבית דין, המועד ביום זה מקודש. אבל שבת בראשית, כלומר השבת שהיא מקודשת מששת ימי בראשית, שבשבת הראשונה כתוב בספר בראשית פרק ב' פסוק ג' ויקדש אותו, וקורא לרבי יוסי הגלילי שבת בראשית כדי להבדיל בינה לכל המועדות, שנקראו גם הם שבת או שבתון. שבת בראשית אינה צריכה קידוש בית דין, אין בית דין צריכים לקדש את היום הראשון בשבוע לעניין זה, שיום השביעי שלו יהיה שבת, אלא לעולם כל יום שביעי הוא שבת. והטעם שהוא צריך הפסוק להשמיענו זאת, משום דסל כדאי דך המינה היה עולה בדעתך לומר, הועיל וכתיב היות וכתוב בתורה מצוות שבת גבי מועדות, בסמוך לפרשת המועדות שנאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוקים ב' ג' מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. אם כך תיבאי תצטרך גם השבת קידוש בית דין כמועדות. כמה שמלה נשמיע לנו התורה בכך שחזרה וכתבה, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, ולא כתבה רק אלה אשר תקראו אותם מקראי קודש, שרק מועדים צריכים קידוש בית דין, אבל השבת אינה צריכה קידוש בית דין. הוסיף רב יוסי בר נתן ושאל את רב ששת, מה פירוש דברי בן עזאי שאמר מועדי השם נאמרו, הפרת נדרים לא נאמרה? השיב לו רב ששת, מועדי השם, כדי לקדש את החודשים שעל פי זה נקבעים המועדות, צריכים שלושה מומחים, ואין די בשלושה אדיוטות או ביחיד מומחה, אבל הפרת נדרים אינה צריכה מומחים אלא די בשלושה אדיוטות. כך נאמר בגמרא במסכת ראש השנה דף חפי עמוד ב', שהרי אין לך מומחה לרבים בישראל יותר ממשה רבינו, ובכל זאת אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד איקה אהרון באדך, כלומר שמשה לבדו אינו יכול לקדש את החודשים, אלא אם אהרון מצטרף אליו. כאן נאמר בספר שמות פרק י' ב' פסוקים א' ב', ויאמר השם אל משה ואל אהרון, בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה. וכיוון שאין עושים בית דין שקול, כלומר אין מעמידים בית דין של מספר דייניו זוגי, ולא תהיה בו הכרעה של רוב, מוסיפים עליו עוד דיין, ונמצא שלושה דנים בקידוש החודש. ומהלשון לכם יש ללמוד שהכוונה ככם, דהיינו מומחים כמותכם. שואלת הגמרא, והה בפרשת הפרת נדרים ראשי המתות כתיב, משמע שצריך דווקא מומחים? תרצת הגמרא, אמר רב חיסדא אמר רבי יוחנן, אומר רב חיסדא בשמו של רבי יוחנן ביחיד מומחה. הפסוק ראשי המתות מלמד שאפשר להתיר את הנדר בפני יחיד מומחה, אבל כשבאים להתיר נדר בפני שלושה, אף אם הם אדיוטות הם כשרים. מהברייתא הזו למדו בית שמאי שדי בשלושה אדיוטות. כמו שאמר בן עזאי ופירש רב ששת את דבריו, מועדי השם צריכים מומחים והפרת נדרים אינה צריכה מומחים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדף ה-120 של מסכת בבא בתרא, דף קוף חף, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע בתחילה נמנו בנות צלופחד לפי חוכמתן ולבסוף לפי גדולתן? שאלה שנייה, מה למדו בדבי רבי ישמעאל מהמילה ותהיינה? שאלה שלישית, איזה דבר נוהג באבות ולא בבנים? שאלה רביעית, אילו מצוות נוהגות בבנים ולא באבות? שאלה חמישית, מדוע בשחותי חוץ ובהפרת נדרים אין לומדים מהמילים זה הדבר שאינו נוהג בבנים? והשאלה האחרונה, דף קוף חף, מה נלמד בגזירה שווה משחותי חוץ להפרת נדרים, ולעניין מה נאמר בהפרת נדרים, ראשי המתות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. הלא הוא דף קוף חף, הדף ה-120 של מסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, זך בחודש אייר תשע"ז, ונלמד את דף קוף חף א' של מסכת בבא בתרא. לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.